אנחנו בסוף פרק ב', אמצע פחות או יותר, למדנו בפרק ב' דבר מאוד מעניין. למדנו שכל הנשמות באמת יש להם שורש אחד. חלק אלוקם ממעל ממש. אבל התהליך שאותו עוברות הנשמות, עד שהן מגיעות להגיע, להתלבש בנשמה, כנשמה בגוף, בעולם הזה, זה כבר לא כל כך פשוט. זה תהליך מאוד מאוד ארוך ומאוד מאוד שונה מנשמה לנשמה, ובעצם התהליך הזה קובע במידה רבה את התכונות ואת היכולות של הנשמה הזאת כאשר היא תתלבש נשמה בגוף. דיברנו שבאופן עקרוני זה נקרא שישנם שני אופנים של המעבר דרך סדר ההשתלשלות. כל הנשמות הן נולדות מייחוד של חוכמה, נולדו לפחות מייחוד של חוכמה ובינה. הן עברו בדרך של התלבשות לאורך כל סדר ההשתלשלות של 10 ספירות שבעולם האצילות. עכשיו כולם נמצאות באותו האוצר, אותו הגוף שבו, מה שנקרא, שאין בן דוד בעד שתכלן הנשמות שבגוף, אותו האוצר העליון, ששם נמצאות כל הנשמות, הדרך שהן עושות משם ועד להתלבשותן בגוף היא דרך שונה. חלק מהדרך הן עושות באופן של התלבשות, חלק מהדרך הן עושות באופן של מעבר באלמה, וזה קובע את היכולות, את הכוחות, את האור האלוקי שעדיין מאיר בנשמה הזאת. הרבי מחלק כאן, לוקח את שני הקצוות ה... בולטים ביותר, נשמות האבות ומשה רבנו, שהאבות הן הן המרכבה, מצד אחד, בקצה העליון, והוא מדבר על הנשמות של אנשים שנמצאים בחיים בדור שלנו, נשמות של עקבתא דמשיחא, הדורות הכי אחרונים שיש. ובוודאי שהנשמות שלנו עברו את סדר ההשתלשלות באופן של התלבשות, כפשוטו, דרך כל האריכות, עד שהם יצאו כאן למטה, מתאימות בדיוק לסוף של תהליך ירידת הדורות שהיה במשך כל הדורות. מצד שני, אנחנו השלמנו את מה שכתוב כאן בקטע משיחה בדבר מלכות, שיחה של הרבי שליט"א מלך המשיח בדבר מלכות פרשת אמור, ושם מסביר הרבי שסדר ההשתלשלות לא נשאר אותו דבר. סדר ההשתלשלות עבר שינוי כתוצאה מדברים שקרו במשך ההיסטוריה. הדבר הפשוט והברור, שכאשר יהודים מקיימים מצוות, ואנחנו יודעים שכל מצווה ממשיכה ומוסיפה שפע אלוקי, חיות אלוקית, הערה בסדר ההשתלשלות, ולכן המצוות נקראות מצוות הוויה, ששם הוויה הזה מתאר, הוא מתאר את סדר ההשתלשלות, י' חוכמה, ה' בינה, ו' זה הזר אנפין, ואחר כך ההיא האחרונה היא המלכות. וסדר שם הוויה שנרמז, סדר ההשתלשלות שנרמז בשם הוויה, הוא בעצם המטרה של כל המצוות. ולכן דיברנו על זה שהספר שכתב הארי הקדוש שמתאר את סדר ההשתלשלות נקרא עץ חיים, והספר שמתאר את כוונות המצוות, מה שנוסף בסדר ההשתלשלות על ידי קיום המצוות שמקיימים יהודים, הוא נקרא פרי עץ חיים, לפחות במהדורה הראשונית שלו. אחר כך הוא נקרא שאר הכוונות. אבל בהתחלה הוא נקרא עץ, פרי עץ חיים, מכיוון שבאמת המצוות זה כמו הפירות שצומחים על העץ. והן צומחות על ידי העבודה של בני ישראל בקיום המצוות, בהמשכת הערה אלוקית חדשה בסדר ההשתלשלות. אז ברור שכאשר יהודים מקיימים מצוות במשך אלפי שנים, ומקיימים מצוות בידור, ומוסרים את נפשם על קיום המצוות, ומקיימים את המצוות בשמחה, והם יודעים שהמעשה הוא העיקר, התכלס של קיום המצוות לשם ייחוד, קודש הבריחו ושכינתי, הם ממשיכים מהרה האלוקית, דור אחרי דור, שנה אחרי שנה, מספר עצום של בני ישראל בלי עין הרע. אז ההערה האלוקית הזאת שמתווספת כל הזמן בסדר ההשתלשלות גרמה לאט לאט לשינוי. סדר ההשתלשלות השתנה, וכתוצאה מזה נשמה שעוברת דרכו מתגשמת הרבה פחות. זה באופן, בסוג אחד של עבודה על ידי מצוות, על ידי ההערה האלוקית שנוספת בסדר ההשתלשלות על ידי קיום המצוות, וישנו אופן נוסף שנפעל על ידי איסורים שהם ממרקים. האיסורים האלה שמזכחים ומרוממים, ממרקים, מבררים, כל מיני ביטויים כאלה מעניינים שישנם בחסידות, האיסורים האלה שבני ישראל עברו במשך ההיסטוריה, ולא היה עם שעבר יותר איסורים מאיתנו, האיסורים האלה שוב גרמו לשינוי בסדר ההשתלשלות ובנשמות עצמן. ועכשיו הנשמות האלה הן נשמות יותר מבוררות, יותר מזוכחות, והתוצאה של זה, כפי שאנחנו נדבר בעזרת השם מאוד בעריכות שנגיע לפרק י' ד', שבהשגחה פרטית זה בדיוק הפרק שלומדים בשיעור היומי בחיטת, אז שם באמת מוסבר שלא כל אחד יכול להגיע למדרגה של צדיק, אלא רק מי שבנשמה שלו התביע הקדוש ברוך הוא את היכולת שעל ידי שהוא יעבוד מאוד קשה ויוסיף הערה בנפש האלוקית שלו, הוא יצליח להתגבר על הנפש הבעמית. ישנה שם עוד אופציה שכאשר הקדוש ברוך הוא רואה, כמו שכתוב ברות, ותרק היא, מתאמצת היא, אז הקדוש ברוך הוא ירחם על מי שכל כך הרבה מתאמץ וייתן לו עוד איזושהי תוספת לנשמה שלו, או כמו שהוא אומר שם, שתתעבר בו, יתעבר בו ניצוץ מנשמת איזה צדיק שעדיין יש לו מה להשלים כאן בעולם, ועל ידי זה, על ידי העיבור הזה, התוספת הזאת לנשמה, הוא יקבל כוחות ויוכל להפוך לצדיק. בא הרבה בדבר מלכות, שיחה מוגעת, פרשת אמור, ושם הוא מסביר שנכון מה שכתוב בתניא, אבל זה היה נכון לאז, לא לדור שלנו. בדור שלנו, כיוון שסדר ההשתלשלות השתנה, אז כל אחד יכול להגיע למדרגה של צדיק, אפילו למדרגה של צדיק גמור, כמו שיהיו כל ישראל צדיקים גמורים בימות המשיח, כל זה, כל אחד יכול, שחי בדור הזה, כל יהודי שחי בדור הזה יכול להגיע.
מה, לפי התניא, לא כל אחד יכול
להגיע? לא למדת חיטת היום, אני מתפלא, כבוד הרב. בחיטת היומי, פרק י' ד', מוסבר בפירוש, מתחיל שמידת הבינוני היא מידת כל אדם ואחרי כל אדם ימשוך. למה? כי בינוני לא תלוי בלב, רק בשכל, בהחלטה החזקה, בהתבוננות, בהבנה ובקיום בפועל, במעשים. אבל כאשר אנחנו מדברים על דברים שתלויים בלב כמו צדיק, לא כל אחד, זה נקרא עבודת מתנה. מי ששייך לזה, ועל זה באמת אמר איוב, מה ששאלנו בפרק א', שאיוב אומר, כך מביאה הגמרא, ריבונו של עולם, ברת הצדיקים, ברת הרשעים, זה לא הפירוש שהקדוש ברוך הוא ברא כאלה שמוכרחים להיות רשעים ואו צדיקים. למה? כי הרי הגמרא אומרת שצדיק ורשע לא כאמר, הקדוש ברוך הוא לא מכריח אף אחד להיות צדיק או להיות רשע, שאם כן, חלילה, אז בטל כל העניין של מה שנקרא שכר ועונש. יש בחירה חופשית. אבל היכולת להגיע למדרגה של צדיק היא לא יכולת שניתנה לכל אחד, כך לפי התניא. ברמת העיקרון, בשורש הנשמה ודאי, ועמך כולם צדיקים. אבל שורש הנשמה, אנחנו כבר לא שורש הנשמה, אנחנו עכשיו נשמה בגוף. הנשמה בגוף כדי להגיע לכאן עברה את כל סדר ההשתלשלות באופן של התלבשות, היא כבר לא יכולה, אין לה את הכוחות. בערב ואומר בשיחה בפרשת אמור, סדר ההשתלשלות השתנה, העולם השתנה, המציאות השתנתה, כעת כל אחד יכול להגיע למדרגה של צדיק. כבר יש מספיק כוח בנפש של כל אחד שחי בדור הזה שלנו, להתאמץ ולהביא את עצמו למדרגה של צדיק, ולא סתם הוא מוסיף שם צדיקים גמורים, כמו שיהיו כל ישראל צדיקים גמורים בימות המשיח. אז זה העניין. מכל מקום, אנחנו כאן במצב הנתון, אנחנו מדברים על זה שיש נשמה שירדה מאוד 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 למטה. זה המצב, פרק ב'. נותן הרי במשל, הרי למדנו קודם את המשל הזה שאומר בנים אתם להשם אלוקיכם. הוא אומר, מה קורה? איך בן באמת משתלשל ממוח האב? באמת אותה השפעה שנותן האב להם, שממנה מתרקם אחר כך התינוק, העובר, אחר כך הוולד והילד והאדם, בעצם זה מתחיל מהמוח. רק שהטיפה שבאה מהמוח עוברת ומתגשמת דרך חוט השדרה, עוברת סדר שלם של השתלשלות עד שנהיה ממנה טיפה גשמית, אותה טיפה גשמית נקלטת אצל האם והופכת להיות ילד. הוא מביא את הגמרא שאומרת שלושה שותפים יש באדם. אב נותן לובן שממנו גידים ועצמות וציפורניים במוח, והם נותנת אודם, שממנו בשר, אור ובשר ודם ועוד כל מיני עניינים כאלה מעניינים. הקדוש ברוך הוא נותן בו נשמה, אז יש שלושה שותפים. עכשיו הוא אומר כך, נקרא בפנים, הוא אומר, אחרי שהוא מסכם שסוף סוף כל הנשמות נמשכו מאותו המוח העליון, שהיא חוכמה הילאה כביכול, כמשל הבן הנמשך ממוח האב, שאפילו ציפורני רגליו נתהוו מטיפה זו ממש, על ידי שהייתה 9 חודשים בבטן האם, וירדה ממדרגה למדרגה להשתנות ולהתהוות ממנה ציפורניים. אז עכשיו אנחנו בתכלית הירידה, מהמוח שבראש של האב נעשה ציפורניים ברגליים של הבן. זה מרחק עצום. אומר הרי בדבר מאוד מעניין, וגם עכשיו בבן, יניקת הציפורניים וחיותם נמשכת מהמוח שבראש.
של הבן.
אז מה שאתה אומר, זה באמת, דנו בזה מפרשי התניא, והגיעו למסקנה שמוכרחים לומר שיש פה ששתי התשובות נכונות. כשהוא אומר שציפורני הרגליים קשורות עם המוח, אז בשלב הראשון אכן מדובר על המוח של הבן. אבל כתוצאה מזה שהן קשורות עם המוח של הבן, הן קשורות גם במהותן ועצמותן הראשון, שזה מוח האב.
איך הקשר?
הקשר הוא ודאי לא קשר גשמי, אבל יש קשר.
התהוו בעבר,
רחוק. התהוו בעבר, ולכן עדיין קשורים, ולכן הבן מוכן למסור את נפשו על אביו, ולכן הבן, יש אהבה בין האב לבן באופן טבעי, אם לא קרו דברים זרים ולא רצויים שמפריעים את האהבה הזאת. ישנו קשר אמיתי. ובנמשל, יהיה מזה לימוד מאוד חשוב, שנכון, אנחנו ביחס לשורשינו הראשון הרבה פחות מאשר ציפורניים של רגליים. אבל יש לנו דרך איך להתחבר עם השורש הכי הכי עליון. הרי יש פסוק, כתוב בתורה, ולדבקה בו, יש לנו ציווי להיות דבוקים בקדוש ברוך הוא. שואלים חז"ל, וכי אפשר להידבק בשכינה? והלוא יש אוכליי. ומה העצה? להידבק בתלמידי חכמים. אז כך יוצא שהתלמידי חכמים, שהם נקראים ראשי בני ישראל, ראשי אלפי ישראל, ראש בני ישראל, זה אותיות רבי. אז אנחנו קשורים אל ראשי בני ישראל, ראשי אלפי ישראל, על ידי הצדיקים ותלמידי חכמים שבדור, ועל ידי זה, כמו שעל ציפורניים של הבן, קשורות במוח של הבן, ועל ידי זה קשורות במוח של האב, על ידי דביקה בתלמידי חכמים, מעלה עליו הכתוב, וזה נחשב לו, וזה כך באמת שהוא מתחבר עם הקדוש ברוך הוא ממש. כי הצדיק כל עניינו זה הדבקות בקדוש ברוך הוא, וכשאתה דבוק עם הצדיק, אז אתה מחובר עם מי שהוא מחובר.
אם אתה דבוק לתורה ומצוות, זה לא די?
אז זו שאלה חשובה מאוד, שבמשך הרבה דורות הייתה התשובה עליה נסתרת, ואם תמצי לומר, הייתה נסתרת אפילו ממשה רבנו, כשבני ישראל באו אליו ואמרו לו, דבר אתה עמנו ונשמע, והיה לדבר עמנו אלוקים, למה פן? נמות, כי הם ידעו שלא יראני אדם וחי. ומשה רבנו הקפיד עליהם בהתחלה. ואומר לו, הקדוש ברוך הוא, מי ייתן והיה לבבם זה להיראה אותי כל הימים, זו הדרך הנכונה. והוא מבטיח לו, וגם בך יאמינו לעולם. ואומרים חז"ל שאין דור שאין בו כמשה, למה? כי אי אפשר בלי. זה יסוד באמונת ישראל, שכמו הרבה, או כמו עוד יסודות אחרים שקצת נשתקחו ועבדו, וחלק חשוב מעניינה של תורת החסידות, זה להחזיר עטרה ליושנה בעניין הזה, זה להחזיר למודעות של עם ישראל שהדרך שלהם להיות דבוקים בקדוש ברוך הוא זה על ידי צדיקים. כי אין דרך אחרת. נראה את זה בפנים. אז הוא אומר, וגם עכשיו בבן יניקת הציפורניים וחיותם נמשכת מהמוח שבראש, כדי איתה, כמו שמצאנו בגמרא שם, בנידה, לא בן שממנו גידים ועצמות וציפורניים. וכמו שכתוב בעץ חיים שער החשמל, בסוד לבושים של אדם הראשון בגן עדן, שהיו ציפורניים מבחינת מוח תבונה, שלא ניכנס לזה כרגע, אבל מי שמשתתף בשיעור בשער הייחוד, אז קצת מכיר את המושג תבונה, ועוד נראה אותו גם בהמשך בתניה. וכך הממש כביכול הנה הוא מגיע לנמשל, אחרי שהוא דיבר על המשל, שזה האבא, והמוח של האבא, והמוח של הבן, והציפורניים ברגליים של הבן, אז ככה ממש כביכול בשורש כל הנפש, רוח ונשמה של כללות ישראל למעלה, בירידתו ממדרגה למדרגה, לידי השתלשלות העולמות, הצילות, בריאה, יצירה, עשייה, מחוכמתו יתברך, כדכתיב כולם בחוכמה עשית. אז הכל בא ועל ידי השתלשלות. נתהוו ממנו נפש, רוח ונשמה, כן, דיברנו על הירידה של הנפשות, של הנשמות, כל הנפש, רוח ונשמה של כללות ישראל יורדים ממדרגה למדרגה דרך סדר ההשתלשלות. דיברנו שהם עוברים באופן שחלקו מעבר באלמה, חלקו התלבשות, והנשמות הנחותות שלנו עברו את כל סדר ההשתלשלות באופן של התלבשות. כתוצאה מסדר ההשתלשלות, מהירידה דרך סדר ההשתלשלות, נתהוו ממנו נפש, רוח ונשמה של עמי הארץ ופחותי הערך. ועם כל זה, מה זה פחותי הערך, חס ושלום? לא מדובר שיש יהודי שהוא פחות שווה מיהודי אחר. מדובר על זה שהערך של ההערה האלוקית שנמצאת בנפש שלו הוא פחות מאותם הצדיקים שבהם הנפש האלוקית מהירה יותר. הנפש האלוקית של כל יהודי היא שווה, ולכן מניין, אם חסר שם אחד, אפילו שיש שם 9 צדיקים גדולי הדור, אם חסר שם אחד, הם לא יכולים להגיד קדושה וקדש, הם לא יכולים לקרוא בתורה. ואם יבוא יהודי הכי פשוט והמארץ ולא יודע שום דבר, הוא משלים להם עניין, ובלעדיו הם לא יכולים. אז אין יהודי שכיהודי הוא פחות הערך, חס ושלום. כשהוא מדבר על עמי הארץ ופחותי הערך, הוא מדבר על הערך של ההערה האלוקית שנמצאת בנפש שלהם, שישנם כאלה שהשליחות שלהם והתפקיד שלהם בעולם זה באמת לעבוד עם מעט מאוד הערה אלוקית בנפש שלהם, על ידי שהם עברו את כל סדר ההשתלשלות.
והם גם יכולים להיות בינונים?
בוודאי שהם יכולים להיות בינונים, כי הרי מה תגיד, נגזר עליהם להיות רשעים?
שם תענה, אני עם בינונים.
אפילו לא, באים לשיעור. לא כל אחד יכול לקחת את התניה ביד ולהבין ממנו. אבל כל אחד יכול לבוא לשיעור וללמוד הדרכה מעשית, איך להיות בינוני. בוודאי, לזה זה מיועד. כי הרי לא ייתכן שהקדוש ברוך הוא גזר על יהודי להיות רשע. למטה מהבינוני יש רשע, זהו. אין עוד מדרגות ביניים. אז ברור שאם הקדוש ברוך הוא לא גזר על אף יהודי להיות רשע, אז כל יהודי יכול להיות בינוני לפחות. אז הוא אומר, למרות שהנשמות על ידי ריבוי ההשתלשלות באופן של התלבשות, נתהוו ממנו נפש, רוח, נשמה של עמי הארץ ופחותי הערך, עם כל זה עודנה קשורות ומיוחדות בייחוד נפלא ועצום במהותן ועצמותן הראשון, שהיא המשכת חוכמה אילה. גם שיהודי ירד את כל סדר ההשתלשלות לפי שליחות נשמתו, שלא לדבר על זה שבמהלך החיים שלו הוא יכול לגרום לעצמו לרדת עוד יותר, כמו שכתוב בתורה, ונפש כי תחטא, אדם יכול לגרום חטא ופגם וחיסרון בנפש שלו בעצמה, על ידי המעשים שלו אם הם לא מתוקנים. ובכל זאת עודנה קשורות ומיוחדות בייחוד נפלא ועצום במהותן ועצמותן הראשון, שהיא המשכת חוכמה אילה. והוא מסביר למה, כי יניקת וחיות נפש רוח ונשמה של עמי הארץ ומנפש רוח ונשמה של הצדיקים והחכמים ראשי בני ישראל שבדורם. כמו שעל ידי הדבקות של הקשר שיש והשייכות והיניקה של הציפורניים ברגליים של הבן, שהן קשורות עם המוח של הבן, שהוא זה שמצמיח אותם ומחיה אותם, את אותה חיות מצומצמת שיש בו, על ידי שהציפורניים האלה קשורות עם המוח של הבן, הבן הרי קשור עם האבא, ועל ידי שהציפורניים קשורות עם המוח של הבן, הן קשורות עם המוח של האבא. וזה מה שהוא אמר, עודנה קשורות ומיוחדות בייחוד נפלא ועצום במהותן ועצמותן הראשון, המשכת חוכמה אילה. ובזה יובן, אחרי שהבנו את היסוד הזה, יובן מאמר הזל על פסוק עולה דוב קאבו, שכל הדבק בתלמידי חכמים מעלה עליו הכתוב, כאילו נדבק בשכינה ממש. אם יש ציווי לדבקה בו, ואי אפשר לדבקה בו, כי אש אוכלהו, אז מה זה יעזור לי שאני דבק בתלמידי חכמים? הוא מסביר כי על ידי דביקה בתלמידי החכמים קשורות נפש רוח ונשמה של עמי הארץ, ומיוחדות במהותן הראשון ושורשם שבחוכמה הילאה, שהוא יתברך וחוכמתו אחד, הוא המדע והוא היודע והוא הדעה עצמה, כמו שלמדנו בתחילת הפרק. כמובן, אחרי שאומרים לנו מה הצד החיובי, אז כדי לברר ולזרז את העניין, אז הוא גם אומר לנו מה הצד השלילי. והפושעים ומורדים בתלמידי חכמים, יניקת נפש רוח ונשמה שלהם, מבחינת אחוריים של נפש רוח ונשמה, תלמיד חכם. אז זה מהלך פשוט, שלמרות שהנשמות שלנו ירדו בהשתלשלות, עם כל זה הן קשורות במהותן הראשון. עכשיו, כדי לברר אצלנו את העניין עוד יותר, בא הרבה ומתקיף את העניין שהוא בעצמו אמר מכיוון אחר. הוא אומר כך, הוא מקשה כך, מה שכתוב בזוהר ובזוהר חדש, שהעיקר, ותכף נבין על איזה עיקר מדובר כאן, העיקר תלוי שיקדש עצמו בשעת תשמיש דווקא, מה שאין כן בני עמי הארץ שלא יודעים איך לקדש את עצמם, אז הבנים שלהם הם יוצאים כמוהם והם יוצאים גם עמי הארץ. אז כדי שהאדם לא יהיה עם הארץ ויוכל להיות צדיק ויוכל לעבוד את השם ברמה גבוהה, הוא צריך את הפעולה של אביו ואמו, שאביו ואמו יקדשו את עצמם, ועל ידי זה הם ימשיכו נשמה קדושה לבן שלהם. אז למה אמרנו שזה תלוי בהשתלשלות של הנשמות, באופן המעבר של הנשמות דרך סדר ההשתלשלות? הרי הכל תלוי, כמו שהוא אומר כאן, מביא ראיות, שהעיקר תלוי בזה, בפעולה של ההורים. מאיזה הורים אתה הגעת? לפי זה, איכות הנשמה שלך. למה אמרנו שזה תלוי? א', למה זה תלוי בהשתלשלות? ב', למה זה תלוי בדביקה בתלמידי חכמים? אבל עיקר השאלה, כמובן, על העניין הראשון, על ההשתלשלות שהוא אמר. מסביר הרבי, היינו, למה באמת אומר הזוהר שזה דבר כל כך עיקרי? משום שאין לך נפש, רוח ונשמה, שאין לה לבוש מנפש דעצמות אביו ואמו. מה הלבוש הזה? מה משמעות הלבוש הזה? אנחנו עוד נלמד, בעזרת השם, בפרק אחרי הבא, בפרק ד', נלמד שם על הלבושים של הנפש. לא מדובר על הלבושים האלה שמדוברים בפרק ד' מחשבה דיבור ומעשה, מדובר על איזשהו לבוש בסיסי ביותר, עצם ההתלבשות והירידה של הנשמה לתוך גוף, זה תלוי באיזשהו מין לבוש כזה שאותו מקבל האדם מאביו ואמו. הוא אומר דבר מאוד מעניין, וכל המצוות שעושה, הכל על ידי אותו הלבוש, חולו. ואפילו השפע שנותנים לו מן השמיים, הכל על ידי לבוש זה. אז הלבוש הזה, זה בעצם המתווך בינינו לבין העולם. גם בינינו לבין העולם הזה, המציאותי שבו אנחנו חיים. כל הפעולות שלנו הן דרך הלבוש הזה. וגם כלפי מעלה, כל הקשר שלנו והשייכות והדבקות שלנו לקבל חיות והערה אלוקית מלמעלה, גם הוא עובר דרך אותו הלבוש. ולכן, אם יקדש עצמו, את עצמו, ימשיך לבוש קדוש לנשמת בנו. ואפילו היא נשמה גדולה, אפילו אם הבן הוא נשמה מאוד מאוד גדולה, היא צריכה לקידוש אביו כדי לקבל לבושים טהורים. ובמילא זה יקל עליה בעבודה שלה, ויקל עליה לקבל שפע מלמעלה. אבל מצד עצם העניין שעליו דיברנו לאורך הפרק, הנשמה עצמה, הנה לפעמים נשמת אדם גבוה לאין קץ, בא להיות בנו של אדם נבזה ושפל. זה יכול בהחלט להיות. ולכן חזל הרי אומרים לנו, יזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה. ועד רבה יש מהלך כזה שלא זה המקום לדבר עליו, הוא גם לא מציין אליו, אבל זה מהלך נוסף שיש, שזה דווקא נשמות שהן באות ממקום לא כל כך טהור. דווקא הנשמות האלה לפעמים הן נשמות גדולות מאוד מאוד. אבל הנקודה הפשוטה היא, שהמהלך שהרבי דיבר עליו כאן זה מהלך שתלוי בנשמה ובאופן שהיא משתלשלת מלמעלה. מה שהוא מקשה בסוף הפרק מהזוהר וזוהר חדש לגבי הפעולה שצריכים ההורים לעשות, זה תלוי ללבוש שדרכו פועל ודרכו מקבל אותו בעל נשמה. וכל אדם זקוק ללבוש קדוש, וככל שהלבוש יהיה קדוש וטהור יותר, כך יהיה לו קל יותר ללמוד תורה ולקיים מצוות, וכך יהיה מבורר וזך יותר השפע שהוא מקבל מלמעלה. אבל לגבי עצם הנשמה, זה נקבע לגבי איכות ההשתלשלות שעוברת הנשמה בדרכה להיות כנשמה בגוף, כמו שכתב האריז"ל על כל זה בליקוטי תורה, פרשת וירא, ובטעמי מצוות, פרשת בראשית. יחי אדוננו, מורנו, רבינו, מלך המושיח לעילוי ועד.